קידושין, דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב', שורה 12 מלמטה, במילים אמר רב תביומי. מסופר במסכת פסחים דף סמכוו, שנה אחת, ערב פסח, חל בשבת. מוצאי שבת, ליל הסדר. בית מקדש עומד על תילו, רוצים להקריב קורבן פסח. אבל אף אחד לא יודע את ההלכה, האם קורבן פסח דוחה שבת או לא. האם מותר היום להקריב קורבן פסח? היה אדם אחד, הלל הזקן, שידע. כך קיבלתי משמעיה ואבטליון, קורבן פסח דוחה שבת. באותו זמן הנשיאים היו בני בתירה, ואז הם עשו דבר שלא נשמע כמותו. הם ירדו מהנשיאות, לא ידענו את ההלכה, אנחנו לא נהיה יותר הנשיאים. אנחנו ממנים אותך, את הלל הזקן. הושיבו אותו בראש. מהיום אתה הנשיא של עם ישראל. אתה היחיד שידעת את ההלכה. אתה ראוי להנהגה. בזה בני בתירה, כך אומר התלמוד הירושלמי, זכו לחיי העולם הבא, שהם הסכימו לוותר על הנשיאות. היה הלל הזקן שהתמנה להיות הנשיא, יושב ודורש בהלכות הפסח כל אותו היום. והוא אמר להם, מי גרם לכם שאני לא מבני ארץ ישראל, עליתי מבבל, ודווקא אני אהיה הנשיא של עם ישראל? אתם יודעים מה גרם לכם? עצלות שהייתה בכם, כך הוא אומר להם. שלא שימשתם את שמעיה ואבטליון, ולכן לא ידעתם את ההלכה הזאת, שקורבן פסח דוחה שבת. כי את ההלכה הזאת חייבים לקבל מרב. אי אפשר לבד ללמוד את זה. כי מה המקור שקורבן פסח דוחה שבת? לומדים את זה באחד מ-13 המידות שהתורה נדרשת בהם. גזרה שווה. והכלל הוא, אדם לא יכול לבד ללמוד גזרה שווה. מה הכוונה גזרה שווה? כתוב את המילה במועדו בקורבן תמיד, וכתוב את המילה במועדו בקורבן פסח. כמו שקורבן תמיד דוחה שבת, מקריבים קורבן תמיד גם בשבת, כך גם קורבן פסח דוחה שבת. גזרה שווה אדם חייב לקבל מרבו, שרבו קיבל מרבו עד מעמד הר סיני וקבלת התורה. אדם לא יכול לבד ללמוד גזרה שווה. כמו שכותב הרמב"ן, שאם כל אחד היה יכול לדרוש לבד גזרה שווה, היו מחריבים את כל התורה. כתוב כאן את המילה הזאת, כתוב כאן את המילה הזאת, טוב בוא נלמד אחד מהשני, אתה ממציא הלכות שלא לא כתובות בתורה. אי אפשר כך להעמיד את התורה. גזרה שווה לומדים רק מי שקיבל את הגזרה שווה הזאת מרבו. והיה ויכוח בין החכמים, האם הגזרה שווה שדורשים לגבי עבד עברי, עבד יהודי, יהודי שנמכר לעבד, הרי ישנם שני סוגים מחירות, של מחירות. יש מחירה שהאדם נמכר, מחמת שהוא דחוק מבחינת ממון שחסר לו כסף, ויש אחד אחר שמוכרים אותו בניגוד לרצונו, בעל כורחו. האדם הזה גנב ואין לו מאיפה לשלם את גניבתו, ואז בית דין מוכרים אותו לעבד. מכרו בית דין, יש מוכר עצמו ויש מכרו בית דין. יש תנא שדורש גזירה שווה בין מכרו בית דין לבין מוכר עצמו. כי עבד שנמכר על ידי בית דין, כתוב לשון, כתוב את המילה שכיר, כי משנה שכר שכיר עבדך. וכן כתוב את המילה שכיר גם באדם שמוכר את עצמו, כשכיר כתושב יהיה עמך. אז יש תנא שסובר את הוא בעצם קיבל את הגזרה שווה הזאת מרבו, מרבותיו, שלומדים גזרה שווה בין עבד שנמכר מעצמו לבין עבד שמכרו אותו בדין. מדברים פה כמובן על עבד יהודי שנמכר ליהודי אחר. לפי הדעה הזאת, משווים את ההלכות של מוכר עצמו למכרו בית דין. אבל היו מחכמי התלמוד שלפי דעתם יש דעה של תנא שסובר שלא לומדים את הגזרה השווה הזאת. שכיר בין מוכר עצמו לבין מכרו בית דין. לא לומדים גזרה שווה כזאת. לא משווים ביניהם. והשאלה היא, שאלה שכבר נשאלה בשיעור הקודם, ותשאל היום ותהדהד במהלך החלק הראשון של השיעור, מי הוא אותו תנא שלא דורש את הגזרה שווה שכיר בין מוכר עצמו לבין מכרו בית דין? כבר גילינו את הסוד בסוף השיעור הקודם, ונגלה את הסוד שוב פעם בתחילת השיעור הנוכחי, את דבריו של הריטב"א, שאומר שהתנא שסובר שלא לומדים גזרה שווה שכיר, זה התנא הראשון בברייתא ששנינו בסוף השיעור הקודם, והיום אנחנו בעזרת השם נעסוק בהרחבה בדברי הברייתא הזאת, ולכן אולי כדאי לחזור עליה. הברייתא אומרת שישנם ארבעה דברים שנוהגים בעבד יהודי שמכרו אותו בית דין ליהודי אחר. דבר ראשון, הוא נמכר לשש שנים. דבר שני, אם אחרי שש שנים הוא רוצה להמשיך לעבוד אצל האדון, מנקבים באוזנו, רוצים אותו במרצע, ואז הוא עובד עד שנת היובל. דבר שלישי, כשהוא יוצא לחירות, האדון מצווה להעניק לו הענקה, לתת לו מתנות, לקראת יציאתו לחירות. והדבר הרביעי, שהאדון יכול למסור לו שפחה כנענית, שהוא יוליד ממנה עבדים שיהיו שייכים לאדון. ארבעת הדברים האלה נאמרו על עבד יהודי שבית דין מכרו אותו ליהודי אחר. האם ההלכות האלה נוהגות גם בעבד שמוכר את עצמו ליהודי אחר? אז רבי אלעזר אומר שכן. כך ראינו בברייתא בסוף השיעור הקודם. ובאמת, הוא דורש את הגזרה שווה שכיר. כמו ש... מכרו בית דין, יש אצלו את ארבעת הדברים האלה, ככה גם במוכר עצמו יש את ארבעת הדברים האלה. הנידונו לפי את דעת התנא הראשון שחולק על רבי אלעזר, והוא אומר שארבעת הדברים האלה נאמרו דווקא בעבד שנמכר על ידי בית דין. אבל מי שמוכר את עצמו לא שייכים אצלו ארבעת הדברים האלה. וחכמי התלמוד הבינו, כך מבאר הריטב"א, שהוא התנא שלו דורש שכיר. אבל רב תביומי משמי דאבייה חולק. הוא סובר שאפילו התנא הראשון בברייתא דכולי עלמא יליף שכיר, הוא גם דורש את הגזרה שווה בין נמכר על ידי בית דין לבין מוכר עצמו ליהודי. ואם כן, אנחנו ננסה במהלך תחילת השיעור למצוא אולי יש מישהו אחר שהוא התנא שלא סובר את הגזירה שווה שכיר, ולא נמצא כזה תנא אחר. כי לפי דעת רב תביומי באמת נראה שאין כזה תנא. כך מתבאר על פי דעת הריטב"א. מכל מקום, רב תביומי בשם אבאיה מבאר מה אם כן הסיבה שהתנא הראשון חולק על רבי אלעזר, והוא מחלק בין אדם שמוכר את עצמו לעבדות לבין אחד שנמכר על ידי בית דין לעבדות, בארבעת הדברים שהוזכרו בברייתא. עבודה לשש שנים, רציאת אוזנו במרצע כדי לעבוד עד שנת היובל, מתן הענקה, מתנות לעבד בזמן שחרורו, ומסירת שפחה כנענית לעבד. בארבעת הדברים האלה סובר התנא הראשון בברייתא, שהם שייכים רק באחד שנמכר על ידי בעדים ולא במי שמוכר את עצמו. ונשאלת השאלה, אם כולם לומדים יליף שכיר שכיר, אז למה באמת יש את ארבעת ההבדלים האלה? מבאר רב תביומי בשם אביי, שכל אחד מארבעת הדברים יש סיבה בפני עצמה, למה לא אומרים שהיא תהיה שייכת במי שמוכר את עצמו לעבד ליהודי אחר. הדבר הראשון שאמרנו, שיש הבדל בין אדם שנמכר על ידי בית דין, שעליו התורה אומרת שהוא עובד שש שנים, כמו שנאמר בתחילת פרשת משפטים בספר שמות, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. מה הוויכוח בין התנא הראשון לבין רבי אלעזר, האם ההלכה הזאת שייכת גם באדם שמוכר את עצמו או לא? ואחא בהא יקרא כמפלגי, הוויכוח שלהם זה לגבי הדרשה בפסוק. אתה יודע מה איתה מלתנא קמא? התנא הראשון דאמר מוכר עצמו לא נמכר רק לשש, אלא נמכר גם ויתר על שש. זאת אומרת, אם הוא נמכר סתם בלי לקבוע כמה שנים, ודאי שהוא נמכר לשש שנים. אבל אם הוא קובע מראש כמה שנים הוא נמכר, אז הוא יכול למכר גם ליותר משש שנים. אתה יודע למה לא לומדים מאדם שנמכר על ידי בית דין כמו אצלו, לא שייך שהוא ימכר ליותר משש, ככה גם באדם שנמכר בעצמו, כמו מכרו בית דין, ככה גם אדם שנמכר בעצמו. כי מיית רחמנה גבי עבד עברי שמכרו אותו בית דין, כתוב שם, ועבדך, לא כתוב ועבד, ועבדך שש שנים. דווקא זה שנמכר על ידי בית דין, ולא עבד עברי שמוכר את עצמו. ומה רבי אלעזר יענה? הוא הרי סובר שגם מי שמוכר את עצמו עובד שש שנים. אידך הוא יענה, המיעוט ועבדך, זה בא ללמד שהעבד עובד רק אצלך, רק אצל האדון, או אצל הבן של האדון במקרה הזה, ולא אצל שאר היורשים. אם האדון מת ואין לו בן, אלא יורשים אחרים יורשים אותו, העבד יוצא לחירות. ואידך, מניין התנא הראשון בברייתא ידע את ההלכה הזאת? כי כתוב פסוק נוסף. הפסוק אומר, כי משנה שכר שכיר עבדך. אחרין הכתיב, כתוב פעם נוספת, משם הוא ממעט את המיעוט הזה. ואידך, מה רבי אלעזר ידרוש מהפעם הנוספת שכתוב העבדך? הוא סובר שהפסוק הזה לא בא לדרשה מיוחדת, אלא הוא להרצאת אדון ודעתה. הפסוק הזה בא לרצות את האדון. אדוני היקר, אדון יקר, קנית עבד, הוא עבד את השש השנים, שילמת על השש שנים האלה, תבין ותקילין, שילמת כמו שצריך. עכשיו כשהוא יוצא לחירות, אומרת לך התורה, תן לו, תן, מהגורל, מהיקב, תן לו מתנות כשהוא יוצא. לא רוצה לתת לו, שילמתי עליו כמו שצריך, למה עכשיו אני צריך לשלם, לתת לו עוד מתנות? אומרת התורה, מרצה את האדון, לא יקשה בעיניך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, הוא עבד אצלך טוב. אבל באמת המילה ועבדך כאן לא מיותרת, לפי דעת רבי אלעזר. אז אם כן, הבאנו הסבר לוויכוח לעניין האם מי שמוכר את עצמו, הוא לא נמכר על ידי בית דין, והוא רוצה למכור את עצמו ליותר משש שנים. האם הוא יכול למכור את עצמו ליותר משש שנים? הסברנו את הוויכוח בזה, שדורשים את זה מפסוקים. כעת עוברים לדבר השני. מה הטעם עד את הנקמה דאמר? מה הטעם שהתנקמה מחלק ואומר שדווקא מי שנמכר על ידי בית דין, אם הוא אחרי שש שנים רוצה להמשיך לעבוד אצל האדון, רוצים ומנקבים את אוזנו במרצה והוא ממשיך לעבוד עד שנת היובל, אבל מי שמוכר את עצמו הוא אינו נרצה, אלא אחרי שעוברים שש שנים הוא יוצא לחירות. הרי לפי דעת רב תביומי, דורשים גזרה שווה בין מוכר עצמו לבין נמכר על ידי בית דין. אז למה ההלכה כאן שונה? ורק מי שנמכר על ידי בית דין יכול להירצה, ומי שמוכר את עצמו לא יכול. כי יש דרשה מיוחדת. מדמיית רחמנה גבי מחרו בית דין, הפסוק כבר אומר איך עושים את הרציעה. ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, אחר כך כתוב שוב פעם ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. זה מיותר. אתה יודע בשביל מה התורה כותבת את זה? כדי ללמד שאת הרציעה עושים רק באוזנו שלו, של נמכר על ידי בית דין, ולא את אוזנו של עבד עברי שמוכר את עצמו. ולפי רבי אלעזר שסובר שאין הבדל בין מכרו בית דין לבין מוכר עצמו, שניהם אפשר לרצוע את אוזנם במרצע והם ימשיכו לעבוד עד שנת היובל. אז אידך הוא רבי אלעזר, מה הוא ידרוש מהמילה המיותרת אוזנו? הוא יאמר, ההיא, המילה הזאת, לגזירה שווה ודעתה. היא מיותרת ללמוד מן הגזירה שווה. כדי לדעת איזה מבין האוזניים רוצים. דתניה, רבי אליעזר אומר, מניין למדים שרציעה נעשית היא באוזן ימנית? גזרה שווה. נאמר כאן ברציעה המילה אוזן, ונאמר להלן, נאמר על אדם שנטמע בטומאת נגע צרעת והוא בא להיטהר מטומאתו, הוא עושה סדר שלם של קורבנות טהרה. אחד מהדברים, נותנים שמן על תנוך קצה גובה האוזן של המצורע. עכשיו רש"י מוסיף שבעצם התורה כופלת את סדר ההקרבה של הכבש לקורבן אשם מצורע. היא כותבת את אותם דברים גם לגבי מצורע עני וגם לגבי מצורע עשיר. נמצא אם כן שכל פרשת הקרבת אשם מצורע עני מיותרת לדרשה. ואם כן דורשים ממה שכתוב שם, שנותנים את השמן על תנוך אוזן המצורע. כתוב שם אוזן. על איזה אוזן שמים את השמן? כתוב מפורש. מה להלן אומרת התורה על תנוך אוזן המתאר הימנית? ימין. אף כאן ברצועה איזה אוזן רוצים? אוזן ימין. ותנא קמא, שלפי דעתו דורשים מהמילה אוזן, דורשים אוזנו, שדווקא מכרו בית דין נרצה ולא מוכר עצמו. בינינו ילמד את היתור לגזרה שווה, שזה צריך להיות אוזן ימין. הוא סובר שכתוב כאן תוספת וו. אם כן, שאתה רק רוצה ללמוד גזרה שווה, למקרא אוזן, בלי וו. אל תכתוב אוזנו. מהי אוזנו? למה הוספת את האות וו? כדי ללמד דווקא נמכר על ידי בית דין, ולא מי שמוכר עצמו, הוא אינו נרצה. ורבי אלעזר, מה הוא ידרוש מהאיתור וב? וידחה הוא מבעלי, שדווקא אצל עבד יש רצייה, אוזנו ולא אוזנה, אמה עברייה לא שייך אצל הדין נרצה. אחרי 6 שנים היא יוצאת לחירות, היא לא יכולה לטעון שהיא רוצה להישאר יותר. ואידך, מניין תנא קמא ילמדו את המיעוט שאמה עברייה לא שייך אצל הרצייה? נפקא ליה, ממה שכתוב, מה הסיבה שרוצים את אוזנו? כי אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, אז רוצים את אוזנו. כתוב את המילה העבד, דווקא הוא נרצה, ולא אמה העברייה. ואידך, מה רבי אלעזר ידרוש ממה שכתוב, ואם אמור יאמר העבד? מה ידרשו לפי דעת רבי אלעזר? הוא ידרוש מבעיה לי, עד שהוא יאמר, אהבתי את אדוני, לא אצא חופשי, כשהוא עדיין עבד. אבל אם כבר עברו 6 השנים, והוא כבר יצא לחירות, הוא לא יכול לומר, רגע, 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 לא, אני לא רוצה בעצם לצאת, אני רוצה להישאר. זהו, מאוחר מדי, כבר השתחררת. אתה רוצה שירצאו את אוזנו של העבד במרצע, והוא יישאר לעבוד עד היובל, הוא צריך לומר שהוא רוצה להישאר כשהוא עדיין עבד, לא אחרי שכבר הסתיימו 6 השנים, והוא כבר יצא לחירות. זה לומדים ממה שכתוב, אם אמור יאמר, העבד כשהוא עדיין עבד, לפי דעתו של רבי אלעזר. ואידך, מניין תנא קמא ילמד את זה? מהאות ה' היתרה, מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב, אם אמור יאמר עבד. למה כתוב העבד עם ה'? זה נפקא שהוא צריך לומר כשהוא עדיין עבד, ולפי רבי אלעזר הוא סובר שזה לא נחשב ייתור, ככה דרך הכתוב לכתוב עם ה' הידיעה, עבד העבד לא דריש. אם כן, גם את הדבר השני שמצאנו במחרו בית דין, שיש ויכוח האם הוא שייך גם במי שמוכר את עצמו או לא, לעניין רציעה, גם הבאנו את הסיבה של כל אחד מהדעות, ובאמת אפשר לבאר שהם שניהם סוברים שלומדים שכיר שכיר, רק שיש כאן סיבה מיוחדת לחלק. כעת עוברים לדבר השלישי, לגבי המתנות שהאדון נותן לעבד כשהוא יוצא לחירות. וזה נאמר לגבי מי שנמכר על ידי בית דין, ויש ויכוח בין התנא הראשון בברייתא לבין רבי אלעזר, האם זה שייך גם כן במי שמוכר את עצמו. מה איתם עד התנא קמא דאמר, מוכר עצמו אין מעניקים לו? אם אתה לומד גזרה שווה, שכיר שכיר בין מכרו בית דין למוכר עצמו, אז כמו שמכרו בית דין מקבל הענקה, למה מי שמוכר את עצמו לא מקבל הענקה? כי יש מיעוט מיוחד. מעת רחמנה, התורה ממעטת, גבי מכרו בית דין, דווקא עליו אומרת התורה, הענק תעניק לו. דווקא לו ולא למי שמוכר את עצמו. ואידך, רבי אלעזר סובר שמעניקים גם למוכר עצמו, מה הוא ידרוש מהמילה לא? הוא מבא אליי, לא ולא ליורשיו. אם העבד עברי עבד 6 שנים, והוא מת לפני שהאדון הספיק לתת לו הענקה, באים הבנים של העבד לבקש מהאדון, אנחנו היורשים, תן לנו בבקשה את ההענקה שהיית צריך לתת לאבא, לעבד. לא נותנים את ההענקה ליורשים. שואלת הגמרא, למה באמת לא? יורשיו המאי לא? הרי התורה קוראת לעבד עברי שהוא כמו פועל, כמו שכיר, קריי רחמנה. מה זה בא ללמד אותנו? מה שכיר שעבד אצל בעל הבית ולא קיבל עדיין את שכרו ומת? אנחנו אומרים שצריכים לתת את השכר ליורשיו, פעולתו ליורשיו, אף היי, עבד שמת, פעולתו גם כן צריכה להינתן ליורשיו. אז לא ייתכן שרבי אלעזר ימעט ולא ידרוש לתת ליורשים את ההענקה של אביהם, ודאי שהם אמורים לקבל את זה. אז אם כן, מה הוא ימעט ממה שכתוב, הענק תעניק לו? מה הוא ימעט מהמילה לא? לא ולא לבעל חובו. אם אותו עבד היה חייב כסף לאיזה אדם, לא נותנים את ההענקה לאותו אחד שהעבד חייב לו כסף. למה שנחשוב שהיו צריכים לתת את ההענקה לאותו אחד? מדסביר עלן באלמה, כי לגבי כל בעל חוב אנחנו סוברים כמו דעתו של רבי נתן. זה נקרא שיעבודה דרבי נתן, השיעבוד של רבי נתן. מה זה השיעבוד? שלא דתניה. אמר רבי נתן, מניין לנושה בחברו מנה. ראובן נושה, תובע משמעון, אתה חייב לי מנה. הלוויתי לך מנה, תחזיר לי. וחברו בחברו. אותו שמעון תובע מלוי, תחזיר לי מנה, אתה חייב לי, הלוויתי לך. מניין שמוציאים מזה, מלוי, ונותנים ישר לזה, לראובן. במקום שלוי ישלם לשמעון ושמעון ישלם לראובן, כי הרי לוי חייב לשמעון ושמעון חייב לראובן, במקום זה ראובן גובה ישר מלוי את החוב שלוי חייב לשמעון ששמעון חייב לראובן. מניין למדים את זה? תלמוד לומר, במקום, כשהתורה רוצה לומר שמשלמים את החוב לבעל חוב, במקום לכתוב ונתן למי שהוא חייב לו, כתוב ונתן לאשר אשם לו. נותנים את זה למי שזה שאתה חייב לו, למי שהוא חייב. נאמר אתה לוי, אתה חייב לשמעון, במקום לתת את זה לשמעון שאתה חייב לו, תן את זה למי ששמעון חייב לו, לראובן. היינו סבורים שהעבד הזה, אתה הרי יודע באיזה מצב כלכלי לחוץ הוא היה כשהוא היה חייב למכור את עצמו לעבד. אתה יודע כמה כסף חייב לאנשים? אני הייתי סבור שכשצריך לתת לו הענקה, במקום לתת לעבד את ההענקה, בוא ותפרסם. זאת אומרת, הוא עובד ושונה. דיינו, הוא עובד פי שניים. למה הוא עובד פי שניים משכר שכיר רגיל, מפועל רגיל? כי הרי שכיר, מתי הוא עובד? אינו עובד אלא ביום. יצא אדם לפועלו ולעבודתו, אומר הפסוק בתהילים, עד מתי? עדי ערב. אבל בלילה שכיר לא אמור לעבוד. אבל עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה. ומתי הוא ישן? וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה? מה, אתה כל כך רודה בו? והלו כבר נאמר, כי טוב לו אימך. מה זה אימך? לא סתם כי טוב לו, הוא צריך להיות אימך, איתך. אותם תנאים, אתה צריך לתת לו שיהיה לו מאוד מאוד טוב, שהוא יהיה כמוך. אימך במאכל, אימך במשתה, ושאר הדברים. אם אתה לא נותן לו לישון בלילה זה אימך, אתה גם תהיה ער כל הלילה, אחרי שעבדת כל היום. אלא מה הכוונה שהוא עובד כפול? מה הוא עובד בלילה? רבי יצחק, מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד עבדים, וזו העבודה שעובד בלילה אפילו בעל כורחו. משם לומד התנא הראשון את הדין הזה שרבו מוסר לו בעל כוחו שפחה כנענית. ואידך, רבי אלעזר שהיה צריך ללמוד את הדרשה הזאת מהמילה לא, הוא יאמר שאי אפשר ללמוד את זה ממה שכתוב משנה שכר שכיר, כי אם יעת אמה ואמינה, אם משם הייתי אומר, הנמילה, מתי הוא מוסר לשפחה כנענית רק מרצונו של העבד, מדעתי, אבל בעל כורחו, הייתי אומר, אימה, לא, הוא לא יכול למסור לו, כמה שמלן, מה שכתוב, שאם אדוניו ייתן לו אישה, מהמילה לא, המיותרת, דורשים כמה שמלן, שאפילו אם העבד לא רוצה, נותנים לו בעל כורחו. אז כל ארבעת הדברים שהתנא הראשון בברייתא סבר שהם נאמרו רק במי שנמכר על ידי בית דין ולא במי שמוכר את עצמו, שכבר היינו סבורים לומר שהסיבה היא כי התנא הזה סובר שלא משווים על ידי גזירה שווה בין מכרו בית דין למוכר עצמו. אבל רב טוב יומי הסביר בשם אביי שכל אחד מהם יש סיבה מיוחדת, אבל באמת כן לומדים גזירה שווה שכיר שכיר. אם כן, אלא מן תנא דלא יאליף שכיר שכיר. מי הוא אותו תנא שלא לומד את הגזירה שווה הזאת? אז הגמרא מנסה להביא, אולי זה היי תנא, אולי זה התנא של הברייתא הבאה דתניא. עבד שמוכר את עצמו. יהודי שמוכר את עצמו להיות עבד אצל יהודי אחר. אז כשמגיע שנת היובל, הרי שנת יובל זה שנה קבועה, זה לא תלוי במתי הבן אדם נמכר, כמו שכבר הסברנו כמה פעמים במהלך השיעורים, שמאז שהתחילו למנות שמיטה ויובל, כשכבשו וירשו את הארץ בזמן יהושע בן נון, התחילו למנות שמיטה, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז הגיעה שנת שמיטה, השנה השביעית. ואז בשנה הבאה התחילו למנות שנה ראשונה לשנת שמיטה הבאה, אבל המשיכו למנות שנה שמינית לשנת יובל, שנה תשיעית, שנה עשירית, עד שהגיעו לשנת החמישים, שזה היה שנת יובל, וככה הלאה. מנו עוד יובל ועוד יובל, זה הולך סדר, קבוע. כשמגיע שנת יובל, אומרת התורה שהעבד, אותו עבד שמחר את עצמו, ושב אל משפחתו וגומר, ויוצא לחירות בשנת היובל. אמר רבי אליעזר בן יעקב, במה כתוב מדבר? על איזה עבד עברי מדובר פה? אם דובר פה, כמו שרצינו לומר, במוכר עצמו, הרי הוא כבר אמור, כתוב עד שנת היובל יעבוד עמך. אם מדובר פה בעבד כזה שנרצה, דהיינו שהוא עבד שש שנים והוא רצה להמשיך לעבוד, ולכן רצאו את אוזנו במרצה והוא עובד עד היובל, הרי כבר אמור שהוא יוצא ביובל, כמו שנראה בהמשך. ה... אין הכתוב מדבר אלא במכרו בדין. במכרו אותו שתיים או שלוש שנים לפני שנת היובל, אז הוא היה אמור לעבוד שש שנים, אבל באמצע השנים, באמצע שש השנים הגיעה שנת יובל. שהיובל מוציאו. מניין אנחנו יודעים שרבי אליעזר בן יעקב, הוא התנא, שמכיוון שהוא אומר שהפסוק הזה מדבר, על מכרו בדין שתיים ושלוש שנים לפני היובל, שיוצא ביובל, מניין אנחנו יודעים שהוא זה שלא דורש שכיר שכיר, כי איסר כדתך, אם יעלה בדעתך שהוא כן יליף שכיר שכיר, למה לי? שמה צריכים פסוק של ושב אל משפחתו, שימכרו אותו בדין, הוא חוזר בשנת היובל, נלף שכיר שכיר ממוכר עצמו, שעליו נאמר שהוא חוזר ביובל. אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם אפשר לומר שרבי אליעזר בן יעקב כן דורש את הגזרה שווה, יליף שכיר שכיר, ובכל זאת יצריך, בכל זאת צריך פסוק מיוחד שכשהוא נמכר על ידי בדין הוא גם יוצא בשנת היובל. כי סלקת לדעת החמין, היה עולה בדעתנו, מוכר עצמו, הוא יוצא בשנת יובל ונותנים לו דבר להקל עליו, זה לא עבד איסורה, הוא לא עשה שום איסור. רק מה? הוא נדחק לממון ולכן הוא מכר את עצמו לעבד. אז לכן הולכים לקראתו שהוא יצא בשנת היובל. אבל במכרו בית דין לא קמים יום אחד בבוקר סתם ותופסים איזה בן אדם מוכרים אותו לעבד. אלא מה מדובר כאן? אדם שנכשל ועבד איסורה, הוא גנב ואין לו מאיפה לשלם. אז אדם כזה, אם אני כנסי, אולי תקנוס אותו בכנס ולא תתיר לו לצאת בשנת היובל. לכן, כמה שמלן ושב אל משפחתו שהוא יוצא ביובל. בברייתא אמרנו, אמר מר, אם הפסוק שאומר שהעבד יוצא בשנת יובל מדבר בנרצה, הרי כבר אמור שהוא יוצא בשנת יובל. מה היא, איפה זה אמור? נתניה ברייתא, הפסוק אומר לגבי שנת יובל, ושבתם איש אל אחוזתו, כל אחד חוזר חזרה לנחלתו, ואיש אל משפחתו תשובו וגומר, העבדים היהודים חוזרים חזרה ויוצאים לחירות בשנת יובל. במה הכתוב מדבר? על איזה עבד מדובר פה? אם בעבד שמוכר את עצמו, הרי כבר אמור בו מפורש שהוא יוצא ביובל, כמו שאמרנו. אם מדובר פה במכרו בית דין, הרי כבר אמור שהוא יוצא בשנת היובל, כמו שדרש רבי אליעזר בן יעקב, שהפסוק שאומר ושב אל משפחתו מדבר עליו. אין הכתוב מדבר אלא בעבד נרצה שתיים או שלוש שנים לפני שנת היובל, שהיובל מוציאו, אפילו שעוד לא עברו אפילו 6 שנים. איך אתה רואה מהפסוק שמדובר פה על עבד נרצע? הרי מדברים פה על שדה, אולי מדברים פה על, אולי לא מדברים על עבד. מה הם משמע? אמר רב בר שילה, איך אמר קרא, איך אומר הפסוק, ושבתם איש אל אחוזתו? זה לא אישה, איש. למה לא כתוב סתם ושבתם לאחוזתכם? מה זה איש אל אחוזתו? זה בא להדגיש שמדברים פה על דבר שנוהג רק באיש ולא באישה. ואיזה דבר שנוהג באיש ואינו נוהג באישה? שדה אחוזה. אדם שמחר שדה שהיא חוזרת לו בשנת היובל, זה נוהג גם באישה. מה שייך רק באיש? ואומר זו רציעה ששפחה לא מקבלת רציעה כמו שכבר דרשנו. אם כן, יש דרשה גם על עבד שמכרו אותו בדין שהוא יוצא ביובל, גם עבד שנמכר בעצמו, יש דרשה שהוא יוצא ביובל, וגם עבד נרצע, יש דרשה שהוא יוצא בשנת היובל. אחד מה-13 מידות שבהם התורה נדרשת, זה בניין אב. מה מצינו? זאת אומרת, אם אתה רואה הלכה במצווה מסוימת, אותה הלכה אמורה להיות גם במצווה אחרת. אתה רואה הלכה במקרה אחד, אותה הלכה אמורה להיות גם במקרה אחר. אלא אם כן אתה מוצא שהם לא דומים. אם כן, למה יצריך למכתב מחרו בדין ויצריך למכתב נרצע? למה אי אפשר ללמוד אחד מהשני? למה צריך לכתוב מפורש שיוצא ביובל גם זה שנמכר על ידי בדין וגם זה שנרצע? דהי השמיעינן, מחרו בדין, אם הפסוק היה מחדש ומשמיע לנו שעבד שנמכר על ידי בדין יוצא בשנת היובל, היינו חושבים משום דלא מתי זמני. עדיין לא הגיע זמנו לצאת, עוד לא עברו 6 שנים. אף פעם עדיין לא מצאנו שהעבד הזה התעקש להישאר עבד. הוא עדיין בתוך השנים שהוא אמור לעבוד. אין סיבה לקנוס כנס שהוא לא יצא ביובל. אבל עבד נרצע שכבר עבד את השנים שהוא צריך לעבוד אצל האדון. הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי בני ישראל עבדים. עבדיי הם שלא ילכו להיות עבדים לעבדים אחרים. שלא יהיו עבדים של יהודים שהם בעצמם העבדים שלי. ואותו אחד הלך והתעקש להישאר אצל האדון. אז אי מניק כנסי, אולי ניתן לו כנס שהוא לא יוצא בשנת היובל. אחרי מחדש את התורה שהוא כן יוצא בשנת היובל. ואם הפסוק היה משמיע לנו בעבד נרצע, שהוא יוצא ביובל, ישמינה נרצע, משום דעבד לישש, הוא כבר עבד מספיק שנים אצל האדון, הוא כבר עבד 6 שנים, לכן הוא יוצא ביובל. אבל מחרו בדין, כמה שנים הוא עבד בסך הכל. זה לא עבד לישש, אפילו לא עבד 6 שנים, ובאמצע הגיע שנת היובל, אימא לא יצא ביובל, ככה הייתי אומר, אלא יעבוד לפחות 6 שנים, כדי שהאדון לא יפסיד, צריכה, לכן היה צריך לכתוב גם, בנבקר על ידי בית דין שהוא יוצא בשנת היובל, אם הגיע היובל באמצע 6 שנים שלו. עבד אחרי 6 שנים אומר לאדון, אני כל כך נהנה כאן אצלך, אני רוצה להמשיך לעבוד. האדון לוקח אותו לדלת, רוצע את אוזנו במרצע, והוא עובד אצל האדון עד מתי? עד היובל. איך אתה יודע? כתוב 2 מקורות. גם דרשנו לעניין עבד נרצע שהפסוק שאומר ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, שזה מדבר עליו שבשנת יובל הוא חוזר, וגם ועבדו לעולם. למה צריכים 2 פסוקים? ויצריך למכתב ושבתם איש אל אחוזתו שהעבד שנרצע יוצא ביובל, ויצריך למכתב ועבדו לעולם לעניין עבד נרצע שהוא יוצא עד שיוצא ביובל, לעולם הכוונה לעולמו של יובל. דהי כתב רחמנה רק ועבדו לעולם אבא אמינה. מה זה לעולם? עד יציאת נשמתו של העבד. לעולם! ממש. לכן כתב רחמנא ושבתם איש אל אחוזתו, כדי ללמד שכשמגיע שנת יובל, עבד נרצע יוצא לחירות. והיא כתב רחמנא ושבתם איש אל אחוזתו, אבא אמינא, הייתי אומר, הנה מילי, אתה יודע איזה עבד יוצא ביובל ולא לפני כן? איך דלא עבד שש שנים מאז שהוא נרצע. אבל אני הייתי סבור שעבד נרצע עובד עוד שש שנים מאז שהוא נרצע. עבד את השש שנים, רצית להישאר טוב, אתה נשאר לו עוד שש שנים. ואם מגיע באמצע השש שנים השניים יובל, טוב, אז תצא ביובל. זה הייתי אומר אם היה כתוב רק ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. אבל היכא דעבד שש? הוא עבד שש שנים פעם אחת, רצה להישאר, נרצע, ואז הוא עבד עוד שש שנים. ורק אחר כך הגיע שנת היובל. הייתי אומר שהוא אפילו לא צריך לעבוד עד שנת היובל, אלא מספיק שהוא עבד עוד שש שנים. לא יהיה סופו, אחרי שהוא נרצע, חמור מתחילתו, תחילת עבדותו. מה תחילתו? כמו שהוא מתחיל לעבוד, הוא עובד רק שש שנים, אף סופו, גם אחרי שהוא נרצה נמי, הייתי אומר, טוב, הוא יעבוד עוד שש שנים, אבל לא יותר. כמה שמלן ועבדו לעולם, לעולמו של יובל. אם כן, סידרנו את הפסוקים לעניין סוגי העבדים שיוצאים לחירות בשנת היובל. ודחינו את האפשרות לומר שרבי אליעזר בן יעקב, שדרש את הפסוק ושב אל משפחתו, שדורשים שהעבד חוזר בשנת היובל, שזה מדבר על עבד שנמכר על ידי בית דין, ורצינו לומר שהוא לא לומד גזירה שווה שכיר שכיר בין מוכר עצמו למכרו בית דין, כי אם כן הוא היה יכול לדרוש שמכרו בית דין יוצא לחירות בשנת היובל בגזירה שווה ממוכר עצמו. דחינו את זה. ובאמת, רבי אליעזר בן יעקב כן דורש את הגזרה שווה שכיר שכיר, אלא מן תנא דלא יליף שכיר שכיר. מי באמת התנא שלא דורש את הגזרה שווה הזאת? מנסה הגמרא לומר, אולי זה דעתו של רבי, היא דתניא. כאן אנחנו נכנסים לנושא של יהודי שמוכר עצמו להיות עבד לגוי, לנוכרי. ששם התורה מחדשת שקרובי המשפחה של העבד צריכים להירתם, להתאמץ ולפדות את אותו עבד מיד הנוכרי. או דודו, או בן דודו יגאלנו. מחפשים אולי איזה קרוב משפחה יפדה אותו, ואם לא יגאל באלה. ויצא בשנת היובל. רבי אומר, מה זה המילה באלה? ואם לא יגאל ויצא בשנת היובל, מה זה המיעוט של המילה באלה? זה בא ללמד. דווקא באלה הוא נגאל. אפשר לפדות אותו על ידי הקרובים. ואין נגאל בשש. הוא לא יוצא לחירות אחרי שש שנים כמו יהודי שנמכר ליהודי אחר. בלי זה, בלי המיעוט של רבי, הייתי אומר שאפילו יהודי שנמכר לגוי יוצא אחרי שש שנים, שיכול והלא דין הוא, הייתי לומד את זה על ידי קל וחומר. ומה כשהוא נמכר ליהודי? מי שאינו נגאל באלה, הוא לא נפדה על ידי הקרובים, בכל זאת נגאל בשש, הוא יוצא אחרי שש שנים. זה שנמכר לגוי, שנגאל באלה, שהקרובים צריכים לפדות אותו, אינו דין שנגאל בשש, לא כל שכן שהוא יוצא אחרי שש שנים. לכן תלמוד לומר, אומרת התורה, באלה, דווקא באלה הוא נגאל על ידי הקרובים, ואינו נגאל בשש, הוא לא יוצא אחרי שש שנים. כך אומר רבי. ומכאן הגמרא רוצה להוכיח שהוא לא לומד גזירה שווה שכיר שכיר. כי איס אל קדתך יליף שכיר שכיר, שהוא כן עומד את הגזירה השווה הזאת, בין עבד יהודי שנמכר ליהודי אחר לבין עבד יהודי שבית דין מכרו אותו ליהודי אחר. אז אם כן, אולי נלמד גזירה שווה גם לאותו יהודי שנמכר לגוי. ואם כן, המייקה אמר ומה מי שאינו נגעל באלה? מה יהודי שנמכר ליהודי אחר שלא צריכים הקרובים לפדות אותו? מי אמר שהם לא צריכים? אולי נלמד, נעלף, שהם כן צריכים. עם אותה גזרה שווה שכיר שכיר, כי הרי גם ביהודי שנמכר לגוי כתוב את המילה שכיר. כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו. ואם כן נלמד גזרה שווה מזה שנמכר לגוי, שהקרובים צריכים לפדות אותו, שגם מי שנמכר לישראל, הקרובים צריכים לפדות אותו. אז רואים מכאן ש... רבי סובר שלא לומדים גזירה ושכיר שכיר. דוחה רב נחמן בר יצחק ואומר, אמר רב נחמן בר יצחק לעולם, אפשר לומר שרבי כן סובר יליף שכיר שכיר. שנייה, כאן זה שונה. אתה יודע למה יהודי שנמכר ליהודי, הקרובים לא צריכים לפדות אותו? כי יש מיעוד, אמר קרא, מי שנמכר לגוי או מי שער בשרו, קרובי משפחה, אחד מהם יגאלנו, כתוב את המילה יגאלנו לזה, דווקא מי שנמכר לגוי, ולא למי שנמכר ליהודי, לא לאחר. מי שנמכר ליהודי, הקרובים לא צריכים לפדות אותו. אז אם כן, נמצא שהוא לא התנה שלא דורש גזרה שווה, שכיר שכיר. וכאן סיימנו את החיפוש אחרי תנה שסובר, שלא לומדים גזרה שווה שכיר שכיר, והמסקנה שנשארה, שלפי רב תביומי אין דעה כזאת שסוברת שלא לומדים גזירה שווה שכיר שכיר. בכל זאת, חכמי התלמוד שאמרו שהתנא הוא, התנא הראשון של הברייתא, שסובר שארבעת הדברים שכתובים בתורה לעניין מי שנמכר על ידי בית דין, עובד לשש שנים, אם הוא רוצה להישאר הוא נרצה, כשהוא יוצא נותנים לו מתנות, הענקה, והאדון יכול לתת לו שפחה כנענית, זה נאמר על מי שנמכר על ידי בית דין. אומר התנא הראשון, שזה לא נאמר במי שמוכר את עצמו, וחכמי התלמוד סבורים שהוא התנא שסובר, שלא לומדים גזירה שווה שכיר שכיר, כך מבאר הריטב"א. אבל רב תביומי, הוא חולק, והוא בשם הבאי מביא שבאמת התנא הזה כן סובר שכיר שכיר, כמו שהערכנו לבאר למה בכל זאת הוא מחלק ואומר שמי שמוכר את עצמו לא שייך בארבעת הדברים האלה. בכל אופן הבאנו את דבריו של רבי שמחדש שיהודי שנמכר לנוכרי לא יוצא אחרי שש שנים. כך אומר רבי. ומאן תנא דפליג עלי דרבי. מי התנא שחולק וסובר שגם יהודי שנמכר לגוי יוצא לחירות אחרי שש שנים? זה רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. כי הם את המילה באלה דורשים לדרשה אחרת. ולכן לפי דעתם, מי שנמכר לנוכרי יוצא אחרי שש שנים לחירות. מה הם כן לומדים מהמילה באלה? כאן אנחנו נכנסים לנושא חדש. כשבאים אנשים ופודים עבד מיד הנוכרי, האם העבד הזה יוצא לחירות, או שהוא צריך כעת לעבוד ולהשתעבד לאלה שפדו אותו, ששילמו מדמם, מכספם, לפדות אותו? דתניה. ואם לא יגאל באלה, רבי יוסי הגלילי אומר, אם הוא נגאל כן באלה, מה שהתורה אמרה, שהקרובים יפדו אותו, אם הוא השתחרר על ידיהם, קרובים טובים היו לו, שהיה להם גם כן אפשרות לפדות אותו, הוא יצא לגמרי לשחרור. אבל, אם שאר כל אדם נרתמו ופדו אותו מהגוי, הוא לא יוצא לגמרי לחירות, הוא נשאר משועבד, שיעבוד למי שפדה אותו. כך סובר רבי יוסי הגלילי. קרובים שפדו את העבד, משתחרר. שאר אדם שפדו את העבד, הוא נשאר משועבד אליהם, לפי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר בדיוק ההפך. אם באלה הוא נגאל, אם הקרובים פדו אותו מהגוי, אמנם הוא יוצא מהאדון הגוי, אבל הוא נשאר משועבד בשיעבוד לאותו קרוב שפדה אותו. לעומת זאת, בשאר כל אדם, אם אנשים אחרים פדו אותו מהגוי, הוא יוצא עד לגמרי לשחרור. מה ההבדל, מה הסיבה של החילוק בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא? מה איתם עד רבי יוסי הגלילי? מניין לומד שקרובים פודים את העבד, הוא יוצא לחירות, שאר כל אדם פודים את העבד, הוא נשאר משועבד אליהם. אמר קרא, אם לא יגאל באלה, על ידי הקרובים, אלא במי כן, באדם אחר שמרצונו הטוב פדה אותו, אז ממשיך הפסוק ואומר, ויצא בשנת היובל, ממשיך לעבוד אצל מי שפדה אותו, עד מתי? עד שנת היובל. כי הוא לא נגאל באלה, הוא לא נגאל על ידי הקרובים, אלא על ידי מי? על ידי שאר כל אדם. אבל אם הוא נגאל על ידי הקרובים, הוא משתחרר לגמרי. ורבי עקיבא אומר דרשה אחרת בפסוק. אם לא יגאל אלא באלה על ידי הקרובים. הוא נגאל על ידי הקרובים? הוא לא משתחרר עכשיו, אלא ויצא בשנת היובל. עד היובל הוא ממשיך לעבוד אצל אותו קרוב שפדה אותו. אבל אם אחרים פדו אותו, כן משתחרר מיד. ורבי יוסי הגלילי יטען לרבי עקיבא, איך אתה מוסיף כאן מילה בפסוק? מה אתה אומר? התורה אומרת, ואם לא יגאל, באלה. אז ויצא ביובל. ואתה מוסיף כאן את המילה אלה. אם לא יגאל, אלה באלה. מידי, אלה באלה כתיב, וכי התורה מוסיפה את המילה אלה, המילה הזאת לא כתובה, אתה הוספת אותה. אי אפשר להוסיף מילה בפסוק ולשנות את המשמעות. אלה מביאה הגמרא הסבר אחר בוויכוח. באיקרא כמפלגי. הוויכוח הוא בפסוק הזה. הפסוק מדבר על שלוש אפשרויות שיהודי שנמכר עבד לגוי נפדה מידי הגוי. אפשרות ראשונה, על ידי קרובים שפודים אותו. או דודו או בן דודו יגאלנו. זה מדבר על גאולת קרובים. אפשרות שנייה, גאולת עצמו, שהוא פודה את עצמו. או השיג הידו. זה גאולת עצמו. אפשרות שלישית ונגאל. על ידי מי? על ידי אחרים. זו גאולת אחרים. יש ויכוח האם הפסוק שבא לדרשה נדרש ללמד על מה שנאמר לפניו, או שהוא נדרש ללמד על מה שנאמר אחריו. בפסוק הזה ישנם שלוש אפשרויות של פדיון. או על ידי קרובים, שזו האפשרות הראשונה, או על ידי עצמו, שזו אפשרות שנייה, או על ידי אחרים, שזו אפשרות שלישית. האפשרות השנייה, האמצעית, זה שהוא פודה את עצמו, יוצא לחירות, שילם כמה שהוא צריך בשביל לפדות את עצמו, והוא יוצא לחירות. רגע, מי אמר שהוא יוצא לחירות? אולי הוא נשאר משועבד למי שפדה אותו? הוא פדה את עצמו, לא שייך להגיד שהוא עדיין נשאר משועבד למישהו. עכשיו, האפשרות האמצעית ודאי, הוא יוצא לחירות. השאלה היא, הפסוק הזה שבא לדרשה, בא לדרוש על מה שנאמר לפניו, שגם כשהקרובים פודים אותו, יוצא לחירות, או שהוא בא לדרוש לאחריו, שכמו שכשהוא פודה את עצמו יוצא לחירות, ככה גם כשאחרים שאינם קרובים שלא פודים אותו, הוא יוצא לחירות. וזה הוויכוח. רבי יוסי הגלילי סבר, המקרא נדרש לפניו. פסוק שנדרש ללמד, דורשים שילמד על מה שנכתב לפני כן. ולכן כאן, שדי גאולת קרובים, הגאולת עצמו. המקרא של גאולת עצמו נדרש לפניו, על מה שכתוב קודם, לפני כן, גאולת קרובים. אז מה גאולת עצמו? ברור לך שהוא יוצא לחירות, לשחרור. אף גאולת קרובים שכתוב לפניו זה לשחרור. רבי עקיבא סובר לא. פסוק שנדרש ללמד, דורשים שהוא ילמד על מה שכתוב בהמשך. מקרא נדרש לאחריו. ואם כן, הפסוק כאן, שכשהוא פודה את עצמו יוצא לחירות, בא ללמד על ההמשך. שדי גאולת אחרים, הגאולת עצמו. תלמד גאולת אחרים מהגאולה של עצמו. מה גאולת עצמו? הוא יוצא לשחרור. אף גאולת אחרים שאחרים גואלים אותו ופודים אותו, הוא יוצא לשחרור. שואלת הגמרא, אחי, אם כן שהוויכוח הוא האם הפסוק בא להידרש לפניו או לאחריו, באלה למה לי? שמע התורה כתבה את המילה באלה, מה זה בא למעט? מתרצת הגמרא, צריך גם את המיעוט של המילה באלה, כי אליו באלה, אם זה לא בא ללמד המילה באלה לעניין שפודים אותו, האם הוא משתחרר או שהוא נשאר משועבד למי שפדה אותו, הווה אמינא, הייתי אומר, המקרא נדרש בכל התורה בין לפניו בין לאחריו, והכל בין אם פדו אותו קרובים ובין אם פדו אותו אחרים, הוא יוצא לשחרור. אבל כיוון שכתוב באלה, זה בא למעט. וזה בא לומר שיש הבדל בין אם הוא נפדה על ידי אלה או על ידי אחרים. והוויכוח הוא האם על ידי אלה הוא משתחרר או על ידי אלה הוא משתעבד. ומזה בא הוויכוח האם יקרא נדרש לפניו או לאחריו. אבל ודאי לא גם לפניו וגם לאחריו. שואלת הגמרא, אחי, אם כן, שמה שאנחנו רצינו לדרוש מהפסוק שמדבר על שלושה פודים, או קרובים, או הוא עצמו, או אחרים, והוויכוח הוא האם מקרא נדרש לפניו או לאחריו, כעת אתה אומר שאי אפשר ללמוד מהדרשה הזאת, אלא לומדים מהמילה באלה, ובאמת המקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו בלי המילה באלה, הדר קושיה לדוכתי, חוזרת הקושיה שהייתה לנו על רבי עקיבא למקומה. כי בעצם אתה אומר שעיקר הדרשה זה מהמילה באלה. אז לפי דעת רבי יוסי הגלילי זה מובן. אם לא יגאל באלה, הוא לא ניגל על ידי קרובים, אלא על ידי אחרים, אז הוא נשאר משועבד אליהם, והוא יוצא רק בשנת היובל. אבל איך מהמילה באלה אתה דורש שאם הקרובים פודים אותו, הוא נשאר משועבד אליהם עד שנת היובל? אלא לכן מבארת הגמרא בסברה כמפלגי. הוויכוח הוא באיזה מקרה יש סברה שהעבד נשאר לעבוד אצל מי שפדה אותו. רבי יוסי הגלילי סבר, מסתברא, מסתבר, גאולת אחרים, אם אחרים פדו אותו ולא הקרובים, הוא נשאר משועבד, לשיעבוד. ואם אמרת לשחרור, אף אחד לא יסכים לפדות אותו. אבו ממני ולא פרקילי. אם אתה אומר להם שהוא ימשיך לעבוד אצלהם, הם יסכימו לפדות אותו. רבי עקיבא סבר, הפוך, מסתבר גאולת קרובים לשיעבוד. מסתבר יותר שאם הקרובים פודים אותו, הוא צריך להמשיך להיות משועבד אליהם. די אמרת לשחרור, אם תאמר שהוא ישתחרר כשהם פודים אותו, כל יום ויום, כל יום ויום שיחסר לו כסף, עזל מזה בנפשי, הוא ילך למכור את עצמו לגוי, והוא יסמוך על זה שהקרובים ידאגו לו ויפדו אותו, והוא ישתחרר. ולכן הוויכוח, מי הם אותם אלה שהפסוק אומר שהוא משתחרר, ורק אם לא יגאל באלה הוא נשאר לעבוד עד היובל. לפי רבי יוסי הגלילי דורשים, באלה הכוונה הקרובים. אבל אם לא יגאל על ידי הקרובים, אז הוא נשאר משועבד. לאלה שפדו אותו, לאותם אחרים, כמו שדרשנו קודם. לפי דעת רבי עקיבא, מחדשת כאן הגמרא חידוש. באלה לא מדבר על קרובים. באלה מדבר על אחרים. אם לא יגאל באלה, אם הוא לא יגאל על ידי אחרים, אלא על ידי קרובים, אם הוא יגאל על ידי אחרים, הוא יוצא מיד לחירות. ואם הוא ניגאל על ידי קרובים, והוא לא ניגאל באלה, אז הוא נשאר לעבוד עד היובל, אצל אלה שפדו אותו, אצל הקרובים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, זו דברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. הם מחלקים שיש מקרה אחד שבו אם פדו אותו הוא נשאר משועבד למי שפדה אותו, ויש מקרה אחר שהוא משתחרר לגמרי. אבל חכמים אומרים הכל לשחרור. בין אם פדו אותו קרובים, בין אם פדו אותו אחרים, הוא משתחרר. מן חכמים, זה דעתו של רבי היא, שאצלו המילה באלה בכלל לא מיותרת, הוא דורש ממנה, שגם אם יהודי נמכר לגוי, הוא לא יוצא אחרי 6 שנים, כמו שדרשנו בתחילת העמוד. דמפיק לאלאי באלה לדרשה אחרינה, הוא דורש מהמילה באלה דרשה אחרת. ולכן לפי דעתו, מה שהתורה אומרת, ואם לא יגאל באלה, הכוונה, אם הוא לא יגאל לא על ידי קרובים ולא על ידי אנשים אחרים, אז הוא נשאר משועבד עד היובל. ולפי דעתו, מקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו. כשהתורה אומרת שאם הבן אדם בעצמו פודה את עצמו, הוא יוצא ודאי לחירות, אז הפסוק מדבר גם על מה שנאמר לפניו, לעניין שקרובים פודים אותו, הוא יוצא לחירות, וגם על מה שנאמר לאחריו, שאם אחרים פודים אותו, הוא גם יוצא לחירות. שואלת הגמרא, ולפי רבי, שלא דורש באלה, שדווקא אם הוא נפדע על ידי אלה הוא משתחרר, אבל אם לא יגאל באלה, הוא נשאר לעבוד עד היובל. חי ויצא בשנת היובל, מה אביד לי? מה הוא דורש ממה שכתוב ויצא בשנת היובל? מבא אלה לקדטניה, הוא ידרוש את המילים בשנת היובל להדרשה שנאמרה בברייתא הבאה. הפסוק שאומר, ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל, באיזה מקרה מדובר כאן? בעובד כוכבים שהוא נתון למרותם של עם ישראל, עובד כוכבים שישנו תחת ידך. החידוש הוא שהיהודי עובד אצלו, אצל העובד כוכבים עד שנת היובל, ולא עושים שום תחבולה להוציא את היהודי השיעבוד אצל העובד כוכבים, אלא הוא צריך לעבוד אצלו. אם לא פדו את העבד, הוא חייב להישאר לעבוד אצל העובד כוכבים, אצל הנוכרי. אוי, נו, אולי נאמר שהפסוק הזה אינו מדבר אלא בעובד כוכבים שאינו נתון למרותם של עם ישראל, אינו תחת ידיך, ודווקא אצלו העבד ממשיך לעבוד עד שנת היובל, אבל אם אנחנו שולטים, אז אולי כן נעשה איזושהי תחבולה כדי שהעבד לא יצטרך להמשיך לעבוד עד היובל אצל העובד כוכבים. דוחה הברייתא, זה לא ייתכן. אמרת, אם מדובר כאן שהישראל לא שולטים, מה אפשר לעשות לו? אין לנו שליטה עליו. אנחנו לא יכולים להוציא ממנו את העבד. ודאי שעל זה לא מדובר. אין הכתוב מדבר אלא בעובד כוכבים שישנו תחת ידיך, ואף על פי שאנחנו שולטים, בכל זאת אנחנו מצווים לתת לאותו עבד להמשיך לעבוד אצל העובד כוכבים, אצל אותו נוכרי שקנה אותו, עד שמישהו יבוא ויפדה אותו, או עד שנת היובל. ואז הוא יוצא לחירות, ועד כאן דף ט"ו.